זין? לא.
כ"ט.
כ"ט. בעמוד קלמ"ד. כן, התחלנו בעמודה השמאלית. התחלנו את הלימוד של האגדה המובאת במסכת שבת דף ל"א. ועל מעלת האמונה ומדרגתו. אמרו בפרק בימים מדליקין על הפסוק, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות, חוכמות ודעת יראת השם יוצרו. אמר רבה, בשעה שמכניסים האדם לדין, אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, זה כנגד אמונת. קבעת עיתים לתורה, זה כנגד עיתך. עסקת בפריה וריביה, זה כנגד חוסן, כי לשון חוסן מלשון יורש, והיינו שיהיה לו בן יורש. ציפית לישועה, זה כנגד ישועות. פלפלת בחוכמה, זה כנגד חוכמות. הבנת דבר מתוך דבר, כנגד דעת. ואפילו הכי, כלומר למרות כל זה, גם אם לאדם יש כל הדברים האלה, יראת השם היא אוצרו אין, אילה לה. כלומר, כל זה זה טוב אם יש לו יראת השם כדי לקלוט את כל הדברים האלה, ואם לא, אז לא. משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה, והעלה לו. אמר לו, כן, תכניס לי חצי טון בערך, בערך 500 ליטר. של חיטה למחסן, ואלה לו, הכניס לו, עירבת קו חומתין, כלומר, האם שמת עם זה קצת אדמה יבשה? אמר לה, לב, אמר לו, מוטב לא העלית, חבל בכלל שהכנסת, יותר טוב שלא תכניס את כל זה. כלומר, בלי יראת שמיים, שהיא מכוונת כנגד הקו חומתין, וכל זה לא שווה. בכל זה עסקנו בפעם שעברה, והאגדה הזאת, הבאנו גם את דבריו, של הנפש החי על יחס הלימוד של ענייני אמון, ענייני יראת שמיים עם הלימוד בכלל. כן, יראת שמיים במובן הרגשי של המילה, שאדם מתפעל ומתרגש, זה אותה יראת שמיים שהיא 1 ל-180 בלימוד. ופירוש זה,
סליחה הרב,
כן,
יראת שמיים זה
התרגשות?
זה התרגשות של
כן, ההתרגשות של יראת שמיים.
אתה יכול להסביר קצת עוד יותר מה הקשר בין התרגשות ליראת שמיים?
מה, לא דיברתי על זה בשבוע שעבר?
רק הרב הזכיר שזה התרגשות בסוף, אבל...
כן, כלומר, אם אתה מדבר על הלימוד של יראת שמיים, אז זה לימוד כמו כל התורה כולה. מה זה משנה כמה שעות אני עוסק בזה? כן? אני יכול למשל ללמוד 5 שעות רצופות, את מהותה של יראת השם באופן לימודים, להשוות מקורות פה שם. כן, אבל יש פעולה אחרת שהיא איננה לימודית, יש פעולה שהיא הרגשית, רגשית הייתי אומר, והפעולה הרגשית איננה חלק מהלימוד. אדרבה, הרגש מפריע ללימוד, נכון? ולכן השאלה היא מה היחס שצריך להיות בין הזמן שאני מקדיש ללימוד שהוא ברור, אינטלקטואלי, קר, מבחינה מסוימת, לבין ההתרגשות מאותם הדברים שאני לומד.
אני
כן?
מבין איך גם יראה להתרגשות. למה היראה הזאת מתרגים אותה בהתרגשות?
אני מסביר לך. בגלל שהגמרא משווה את היראת השם פה לקו חומתין, לא לחיטים. החיטים זה בעצמו הלימוד. נכון? אז אם יראת השם זה יראת השם הלימודית, היא בתוך הלימוד, היא חלק מהחיטה. אז אם משווים אותה למשהו שהוא לא הלימוד, אלא כשלעצמו אין לו ערך לימודי, אז מדובר על מה? אם זה לא לימוד, אז מה זה?
זה משהו רגשי.
אם משהו לא שכלי, אז הוא רגשי. לא, יראת השם זה לא פחד, חס ושלום.
אני יכול להתרגש בשמחה,
אז אני מסביר לך, הבנתי את השאלה. יראת השם זה לא יראה, כל תורת המוסר נקראת יראת השם, בסדר?
כל תורת המוסר
נקראת אצל חז"ל יראת השם. לכו בנים שמעו לי, יראת השם אלמדכם. שמה לא מדובר דווקא על יראה. גם האהבה היא בכלל, גם השמחה זה בכלל יראת השם. בסדר? המושג של יראת השם או יראת שמיים, זה מושג הרבה יותר רחב מפשט המילה. עכשיו זה יותר מובן.
וזה התרגשות?
עכשיו, בהקשר הזה מדובר על הפעולה הרגשית. בסדר? לא תמיד, אבל בהקשר הזה של היחס ללימוד, זה הפעולה הרגשית לעומת הפעולה הלימודית. בסדר? למה פחד? חז ושלום. פחד זה דבר רע. יראה זה לא פחד. מה? זה בכלל לא דומה, אין שום קשר בין פחד לבין יראה.
אז
הרב
יכול להסביר, לא במובן הזה, במובן הכולל, מה זה יראת השם?
יראת השם זה כל תורת המוסר, שזה כולל גם אמונה, וזה כולל מידות טובות, וזה כולל חשבון הנפש. כל מה שאנחנו לומדים בספרי המוסר נקרא יראת השם. מה קשה לך בזה?
זה קצת קשה.
למה זה קשה?
כי אומרים שיראת השם זה צריך להיות קודם הלימוד, כדי שהלימוד...
נכון.
אבל זה כאילו זה הלימוד.
לא, זה בדיוק הפוך. אני אמרתי שיראת השם זה הלימוד, אמרתי שזה לא הלימוד.
אבל זה כל המוסר, זה כל
ה... אז אמרתי, יש שני אופנים של יחס אל הלימוד הזה. יש הצד הלימודי של הדבר הזה, וזה בכלל הלימוד. וזה יכול להיות זמן רב. ויש ההתרגשות הנלווית לזה, שגם היא נקראת יראת השם, ושהיא צריכה להיות אחד מ-180 בלימוד. בסדר?
כן.
כלומר, יכולה להיות מילה עם שתי משמעויות. נכון?
כן.
משמעות
כן.
לימודית ומשמעות רגשית.
כן.
עכשיו זה מובן?
זה מובן בקטע הזה, זה לא מובן בשם הכולל של יראת השם. אני, כמו שהוא אמר, אני גם חשבתי שיראת השם... זה יותר
שכמו
שיש אהבה, אז זה גם צריך...
אז טעית, בסדר. אז פשוט לא ידעת באיזה מונחים משתמשים חז"ל. לכן קראת יראת השם, חשבת שזה רק יראה. אז אני מסביר לך. אתה פשוט לא יודע את העברית של חז"ל, זה לא אשמתך. זה עניין של לקסיקון. והלקסיקון של חז"ל, יראת השם, זה כולל כל תורת המידות. בסדר? אוקיי. מה? גם היראה. אבל חוץ מזה, אבל היראה איננה פחד, כמו ש... הבחור היקר הזה עם הכיפה אמר. ודאי שלא. מה?
אבל לא פחד מבסק ומפחד מחיה רע, אבל זה...
שמה?
איזה מילה היא מרדפת את המדירה?
ליראה? אה, יפה, אתה שואל מה זה יראה.
בחרו
ביראה. לא, אתה שואל מה זה יראה. אף אחד בינתיים לא חשב שהוא צריך לשאול מה זה יראה, אז אני לא הסברתי. כן. יראה פירושו הכרת המרחק. מה? למה שאני אראה. אם אני אראה את השם, אז הכרת המרחק ביני לבין השם זה היראה. מה? זה ודאי שזה יראה. זה הערכת המרחק בינך לבינו. מה? כן, כלומר זה נקרא יראת שמיים, זה היראה שיש לשמיים מליפול עלינו. כתוב, בגערתו ברא שחקים. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע, בהתחלה הרקיע היה כל הזמן נופל. אז שהוא נתן צעקה, ואז השמיים קפאו מפני הצעקה. בסדר? ומאז הם לא מעזים ליפול. כי אם הם ייפלו, הם יחסלו אותנו. אז יש יראת שמיים. זה היראה שיש לשמיים מליפול עלינו. אז אם תרצה, גם הקדוש ברוך הוא, אם כן יש לו יראה, אותה יראת שמיים, שהוא מונע את עצמו מלהופיע, כדי שלא ירע לנו. בסדר? אז יש גם יראה למעלה, נכון, צודק.
כן.
הפחד זה דבר מאוד שלילי. הפחד, הפחד, הכוונה, מה שממעיט את האישיות שלי. זה לא דבר טוב, זה נגד החיים. כן. אני אעזור לך מה פירוש המילה פחד יצחק. יש בעברית שני פעלים, לפחד ולפחוד. נכון? מה? לפחד ולפחוד. זה לא אותו דבר, זה פעל וזה קל. עכשיו, יש פה גם קצת בלבול. כי מה שבעברית מודרנית אומרים לפחד, שזה מילה שלילית, בזמן התנ"ך אמרו לפחוד. אבל בתנ"ך, כשאמרו לפחד, לא התכוונו למה שאנחנו אומרים לפחד, אלא התכוונו לזהירות, שאדם שם לב למה שהוא עושה. זה נקרא לפחד בתנ"ך. ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. פשוט, יש פסוק כזה. כן, אז לפחד זה מילה חיובית. אשרי אדם מפחד תמיד. מה שאין כן בעברית מודרנית, שלפחד זאת מילה שלילית, והתרגום שלה בעברית תנ"כית זה לפחוד. אם תשכב, לא תפחד. ושכבת וערבה שנתך. מובן? מה? שלילי, הכוונה, מה שאנחנו מכנים היום פחד. כלומר, זה החשש שמה יקרה לי רע. שזה ודאי לא ראוי כלפי השם. זה נקרא יראת העונש. יראת העונש זה דבר לא טוב. חוץ מאשר זה תמצוץ שצריך. ברור? ופירוש זה. עד עכשיו, אם כן, קראנו את הברייתא שמובאת במסכת שבת, דף למד א', עמוד א', והסברנו אותה גם שבוע שעבר, היום שבוע שעבר, וגם היום קצת. ופירוש זה, כי כאשר בא האדם אל העולם הנבדל, הבלתי גשמי לדין, אז הדין על דבר זה, אם היה נמשך אחר השכלי, גם בעולם הזה הגשמי. כלומר, אתה בא עכשיו אל העולם הרוחני. שואלים אותך בעולם הרוחני, האם כשהיית בעולם הגשמי, הרגשת שייכות אל העולם הרוחני או לא? אם הרגשת שייכות כבר אז, זה סימן שאתה באמת שייך אלינו. אם לא הרגשת שייכות, אז אתה באמת לא שייך אלינו. מובן? טוב. כי העליונים הם פשוטים, ואין בהם גשמות. ולכך, כאשר האדם נפרד מן העולם הגשמי להיות נכנס במחיצת הנבדלים, נותן הדין אם האדם בעולם שהיה בו נמשך אחר השכלי, אז ראוי שיזכה לעולם הנבדל שבא לשם. וידוע כי השכל הוא פשוט ואין שייך בו קבלה. כי אם החומר הוא שמקבל, לכך לא תמצא בעליונים שהם נבדלים, שכליים, שמקבלים זה מזה. והאדם אי אפשר שלא יהיה בעל משא ומתן, כלומר הוא כן מקבל. לכך אי אפשר שלא יהיה מקבל זה מזה. אבל כאשר משא ומתן שלו באמונה ואינו נוטל מה שאינו ראוי לו, הרי אינו מקבל מן אחר, רק מה שראוי. אז זה קצת משיכה אחר הרוחני.
השכל?
שכל פירושו רוחני אצלו. לא, לא, לא. מסע ומתן הכוונה שהוא עוסק במסחר. קונה עגבניות, מוכר עגבניות. אז אני מסביר לך, המילה שכלי אצל המהר"ל פירושה רוחני. אפשר גם להגיד, אבל זה לא. יש יסוד מוסרי בדבר הזה, שאינני מקבל. אבל כל פעמים, המילה שכלי פה זה לא אינטלקטואלי, פה רוחני פירושו, שכלי פירושו רוחני. מה? מה להסביר? אני לא יודע מה להסביר, אני כל מילה אני הבנתי. מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל? הרוח הכללי. הוא מסביר שכאשר האדם מגיע לעולם הרוחני, שואלים אותו, האם כאשר היית בעולם הגשמי, הייתה לך משיכה אל העולם הרוחני? אחד מהמאפיינים של העולם הרוחני זה שהוא לא מקבל. אבל האדם בעולם הגשמי הוא חייב לקבל, כיוון שהוא עוסק במשא ומתן. הוא לא יכול בלי לקבל ולתת. אז זה בדיוק ההפך מהעולם הרוחני. אבל אם הוא היה מקבל רק על פי דין, כן, באמונה, אז זה סימן שיש לו קצת שייכות אל העולם הרוחני. זה הכוונה. לכן שואלים אותו אם נסעת ונתת באמונה. כלומר, רק מה שמגיע לו, לא מה שלא מגיע לו. לא, מסע ומתן זה מסחר, פעם רביעית. אני לא מבין, אני צריך כל פעם להסביר. מסע ומתן בענייני ממון. אני אמרתי את זה 4 פעמים. למה לא מקשיבים? מה אתה אומר? כן, בסדר. מה? מצד
אחד,
הבנתי
שאדם שהוא תינוק, שהוא מקבל, הוא לא יכול
אני לא מבין את השאלה בכלל. מה זה קשור לנושא שלנו? כן, מה זה עולם הבא? זה עולם רוחני. אז איך אדם יש לו שייכות לשם? אם הוא קצת דומה. אז יש אנשים שיש להם שייכות, יש אנשים שאין להם שייכות. אין לו שייכות, אז מה אתה רוצה? לשים אותו שם, הוא ישתעמם חבל על הזמן. כן, אחד שכל הזמן נטע אחרי החומר, אומרים לו, אתה עכשיו בעולם שכולו רוח. לא רוצה, לא מעניין אותו. מובן? לא מורכבים. פשוט הכוונה לא מורכב. יש איזה סוג של רוחניות, זה מהמאפיינים של העולם הרוחני. שבעולם הרוחני אין מורכבות. כיוון של מורכבות, אין הזדקקות של חלק לחלק. לכן אינו מקבל זה מזה. כן. השאלה אם זה מעניין אותו. אתה יודע... השאלה אם הוא זכה לנשמה. כן, אבל אתה אומר... כן, אנחנו מדברים מצד הנפש שלו, לא מצד הנשמה שלו. מצד הנפש שלו, החלק המעורב עם חיי המעשה, אז יש כן, או נטייה לזה, או נטייה לזה. נגיד ככה, אין לו קשר אל הנשמה שלו. אז נשמתו יטפלו בטיפול בפני עצמו. גלגול או משהו כזה, לא יודע. אבל כאן אנחנו מדברים על הנפש, החלק ההכרתי שלו. האם החלק ההכרתי שלי יש לו שייכות אל חיי הנצח או לא? אז אחד הדברים שמורים על שייכות לחיי הנצח, זה שאדם נושא ונותן באמונה. כלומר שאיננו חפץ לקבל מה שלא מגיע לו. זה מהתכונות של העולם הרוחני. בסדר? למשל, תראה, אומרים ככה, שצדיקים על מעשים רעים שהם עושים, קצת מעשים רעים, הקדוש ברוך הוא מעניש אותם בעולם הזה, נותן להם שכר לעולם הבא. רשעים זה הפוך, נכון? קצת מעשים טובים שהם עשו, מקבלים שכר בעולם הזה, כדי שיאנשו לחיי העולם הבא. לכאורה זה לא פייר. אם, כלומר, זה עשה מעשים טובים, זה עשה מעשים טובים, זה עשה מעשים רעים, זה עשה מעשים רעים. למה אתה הכל פה שם בעולם הזה, הכל לעולם הבא? היית צריך לעשות חצי חצי, קצת בעולם הזה, קצת בעולם הבא, לכולם. תשובה, אם תשאל את הרשע, איפה אתה מעדיף לקבל את השכר על המעשים הטובים שעשית, בעולם הזה או בעולם הבא? הוא יענה.
בעולם הזה.
בעולם הזה, לכן... נכון, זה בדיוק העניין, אין לו שייכות לשם, זה לא מעניין אותו. לכן הוא אומר, אני רוצה מזומנים, לא צ'ק דחוי. קש. ולכן הוא מקבל בעולם הזה, לפי מדרגתו. לכן זה כן פייר. למה זה קצת לא פייר? זה מאוד פייר.
זה פייר מבחינת
מבחינת ההכרה שלו.
אבל זה לא פייר, כי הבן אדם באמת לא יודע שאלה שלו, לא מאמין בו.
למה הוא לא מאמין? זאת השאלה. למה אותו אדם לא מאמין בחיי העולם הבא?
ואם נגיד שהוא באמת תינוק שנשבע,
העולם
לא שמע על זה.
אני שואל אותך שאלה אחרת לגמרי. למה אדם לא מאמין בחיי העולם הבא? אז אני אגיד לך למה זה מעניין אותו. יש לו נשמה, לא? כן או לא? כן. כל אדם שיש לו נשמה, יש לו שייכות לעולם הבא. זאת אומרת, הוא מרגיש איזשהו קשר לאותו עולם. מובן?
לא
מתחיבו
בלבד.
איך אומר יוב? אכן, רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. זאת אומרת שיש בכל אדם, אם תחפור קצת, איזשהו יסוד נצחי שגורם לו שייכות אל העולם העליון. נכון? שהוא מרגיש את זה. לא משנה תינוק שנשבע, גדל בבית דתי, זה בכלל לא קשור לעניין. אני אומר את זה כדבר הגיוני לחלוטין. אם יש לאדם נשמה, אז הגיוני שהוא יחוש אותה קצת, לא?
יחוש אותה, אבל בדברים שעשית רע.
רגע, רגע, רגע.
עבודה זרה זה לא רוחני?
בוודאי שזה רוחני.
לא, עבודה זרה.
נכון, יפה. אז לפחות יש לו שייכות לשם. זאת אומרת, יש לאדם איזשהו יסוד רוחני. הרי אם אתה מניח שיש לו נשמה, זה לא אקסיומטי, אלא זה הגיוני שהוא יחוש אותה. נכון או לא? אני אומר שטויות או לא?
אני לא בטוח, אני בלי לבוא שאני מצליח להתחבר
אולי לא ברור לך שיש לאדם נשמה, אבל אם ברור, אבל אם ניקח כהנחת יסוד שיש לאדם נשמה, אז מטבע הדברים הוא גם חש אותה באיזשהו ממד כלשהו, בכל מיני אופנים. למשל, אחד הביטויים יכול להיות שהוא נסע ונתן באמונה, יש לו אידאלים כאלה, יש לו איזה חוש מוסרי כזה. מה?
זה לא משור, אז הוא צריך להגיד את הנשמה.
למשל, למשל, יש ספר של קאמי, אלבר קאמי, נקרא הדבר, מכיר? כן. אלבר קאמי היה פילוסוף אקזיסטנציאליסטי של האבסורד במאה ה-20. הוא, מבחינת הפילוסופיה שלו, טען שאין שום משמעות לשום דבר, אין שום ערכים, אין שום כלום, הכל נגמר עם חיי העולם הזה, זהו. בסדר? אבל קאמי היה אדם טוב, והוא כתב את ספר הדבר, שמתאר את מגפת הדבר באחת הערים בצפון אפריקה, ואיך מנסים להתמודד עם הדבר, ואיך שזה לא עוזר בכלל, כי תמיד הדבר יהרוג את האנשים, ובכל זאת צריך לטפל בחולים. למה? ככה. עכשיו השאלה, אני שואל על למה ככה שלו. מאיפה זה נובע? זה נובע שבעל כורחו יש לו יסוד נשמתי שאומר לו, אתה צריך לטפל בזולת. למרות שאתה טענת באופן תיאורטי שאין ערכים. כלומר, לא כל מה שהאדם מכריז עליו, זה מה שהוא באמת חושב. רוב בני האדם חושבים שהם חושבים. תבין? למשל, אתה שואל אדם שיש לו כיפה. תגיד, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כן. אתה מאמין שהוא בחר בעם ישראל? כן. אתה מאמין שהוא מנהל את העולם? כן. אז למה אתה נכנע ללחץ הבינלאומי? צריך להיות ריאלי. נכון? מסקנה, הוא לא מאמין. לעומת זה, תשאל אדם שאולי אין לו כיפה, הוא לא מניח תפילין, אבל אתה רואה שיש לו כן שייכות לערכי מוסר, שהוא פועל כאילו שיש לאן ללכת. אז הוא יגיד לך אלף פעמים שאין אלוהים, זה בכלל לא משנה. מעשיו מוכיחים את ההפך מהכרזתו. מובן? אפשר לומר, כן, ודאי, אם יש לי נשמה, יש לי לאן ללכת. דע, מאין... לא, 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 מצפון. אני רואה שפה צריך לנקות כמה דברים. אין קשר בין נשמה לבין מצפון. זה נכון, אבל אל תקרא לזה מצפון. מצפון זה משהו בפני עצמו.
לא,
אני לא יורד עליך, אני פשוט רוצה שתבין שאנחנו צריכים ללמוד את כל המושגים מחדש. כן, אז איפה היינו? אתה מבין מה שאני אומר? אז היסוד הנשמתי פועל באדם באשר הוא, גם אצל עובדי עבודה זרה וכו', כלומר, גם אצל האדם הפרימיטיבי יש איזה חוש רוחני כזה. עכשיו, מה המאפיינים של העולם הרוחני? לפי המהר"ל, זה מאפיינים מוסריים, שהרוחני איננו מקבל מזולתו. נכון? כלומר, הרוחני הוא עומד בפני עצמו, לעומת הגשמי שהוא מקבל. נכון, מה שאין כן הגשמי שהוא מקבל. למשל, הערכים, הם לא צריכים כדי להתקיים לקבל מערך אחר. בעולם הזה, יש לכל מצוי הזדקקות אל המצוי השני. למשל, יש לך צמח בעציץ, כדי לחיות הוא זקוק להשקיה שלך, נכון? זאת אומרת שכל הגשמיים מקבלים זה מזה. מה שאין כן בעולם הרוחני, הנשמה, יש לה הזוהר העצמי שלה, היא איננה זקוקה לקבל מזולתה. ברור? למשל, הם עומדים לפני עצמם, למשל, או נשמות, או המלאכים וכדומה. כן? אז השאלה, איך האדם יכול לחוש שייכות אל אותם העולמות העליונים, זה אם הוא בעצמו מתנהג בהתנהגות שלו בעולם הזה, במשהו שמזכיר קצת את העולם ההוא. אז אחד הביטויים לזה, זה אם הוא נושא ונותן באמונה. שמה שאף על פי שהוא מוכרח לקבל, ובזה הוא הפוך מן העליונים, אבל איננו חפץ לקבל מה שלא מגיע לו. אז זה סימן שיש לו קצת שייכות לשם. לכן שואלים אותו, כשמכניסים אותו לדין, האם נסעת ונתת באמונה? לא שואלים אותו, עבדת עבודה זרה או עבדת את השם? זה לא מה ששואלים אותו. שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה או לא? זה הבוחן. בסדר?
גם גם אדם כזה שבכלל מעולם לא לומד תורה, מאותו רגע שיש לו איזושהי הרגשה כזאת שדברים מסוימים צריכים לעשות בצורה כזאת או אחרת, הוא מסודר בעולם הבא.
איזה מסודר בעולם הבא? אל תזעקו על זה בצורה של, של פרס בלוטו. כן? מדובר על שייכות או אי שייכות. למשל, אם תיקח אדם שלא שייך לחיי העולם הבא ותשים אותו בחיי העולם הבא, הוא ירגיש רע.
ואדם כזה שמעולם לא למד תורה בעולם הזה,
מי אמר שתורה היא המקנה לו את הנשמה שלו? זה בדיוק העניין. כן, כן, זה מה שאני מסביר לך. לא התורה היא המקנה לו את נשמתו. כן? אלא יש דברים אחרים. יש פה שש שאלות ששואלים אותו. כן, נסעת בנתה באמונה, ואחר כך שואלים אותו אם קבעת הייתים לתורה וכו'. כן.
אני לא מבין את המילה שאתה אומר, שבאדם שהוא, אין
לו שיפור
לעולם הבא,
אז
לא
טוב לו
שם,
אז
לא רוצה להיות שם.
ודאי שהוא לא
רוצה
להיות שם.
רגע, איך שנראה, חשב שיש נשמה בגוף, אז נגיד לבינם הזה שאמרנו, לא מחובר לנשמה שלו, בגלל זה הוא רק חודד פה דברים שלנו הזה.
נכון.
הוא מת, אז נשמה הולכת לעולם הבא, והוא נפסק להיות דבר אחי.
אין לו שייכות אליה.
מה זה הוא?
אז זה בעיה, אז זה פיסוס, אז זה פיספוס, נכון? אז מה יקרה עם נשמתו, נכון? כן, יטפלו בזה.
אבל איך להגיד,
אין לו שייכות מצד הנפש, הנפש המודעת שלו, החלק שבו שאומר אני, אין לו שייך לנצח.
אבל איך נגיד, אם אני עכשיו...
איך אמר רבי שלמה בן גבירול, ואשר נפשו לא חיה, איך יזכה לאור בוקר? כן, מה אתה אומר?
אם אני עכשיו יש את המוסר הטבעי הזה, בנפש, אז הנשמה שלי עולה למעלה, ואז מה...
אז זה אומר שגם הנפש שלך מצטרפת. מה שנקרא, והיית הנפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. מה זה צרור? זה שרשרת. זאת אומרת שהנפש מתקשרת לרוח, והרוח לנשמה, והנשמה לנשמת הנשמה, ואז זה שייכות הנצח.
חלק מהנפש שלי עולה...
כן, זה הכוונה, הישארות הנפש. מה זה הישארות הנפש? שהאני שלי יש לו משמעות בנצח. מה הבעיה? מה, זה חדש לך שיש הישארות הנפש לפי היהדות? מה, לא ידעת שלפי היהדות יש חיי העולם הבא?
לא.
אז מה חשבת שזה?
זה חלק
מהנשמה. הנשמה זה פשיטה. השאלה היא מה האני שלי, זה שחי פה, מצטער ושמח וכו', האם הוא יש לו שייכות בנצח? ודאי, יש, בשביל זה יש חזרה בתשובה. האם יש אפשרות של חזרה בתשובה אחרי המוות? לא. אלא אם כן, הוא שוב יחזור לכאן. מה אתה אומר? אני עובד בעולם הזה בעיקר על הנפש. אני הייתי מאוד אוהב, הייתי מאוד שמח אם הייתם נותן לגמור את התשובה שלי לשאלתך. כן, אני עובד בעיקר על הנפש. קצת על הרוח, וגם קצת, שבקצת על הנשמה. כן, מה השאלה שלך עכשיו? רצה להגיד עכשיו משהו. אני קטעתי אותך באמצע הפרעתך. עכשיו אתה יכול, כיוון שגמרת את המשפט, תמשיך.
לא, כאילו, אדם אומרים שהנשמה
יורדת למטה,
כאילו,
עוד
כאילו
למען הנשמה. הנשמה שלי היא תאורה. אז היא לא צריכה כל כך שאני אעזור לה. אני צריך בעיקר לעזור לנפש ולרוח, להתחבר אל הנשמה. ארוך, כן.
אני רק מדבר על הכרה מוסרית, אני לא יודע במקום, אבל אדם המצפון זה לא הכרה מוסרית.
מצפון זה משהו אחר לגמרי.
אף פעם רק לא דיבר על זה.
לא דיברתי על זה אף פעם, נכון? המצפון זה מושג שהומצא על ידי הסטואיקנים, זנון, מקיטיון וכדומה. זה כמין אל קטן שנמצא בתוך נפש האדם ואומר, נותן לו צווים. נקרא מצפון. זה משהו שהוא אוטונומי. אין לו קשר אל הנשמה. הנשמה זה היחס שלה אינסוף אליי. זה המצאה אלילית, זה לא משלנו. לא, אנחנו אף פעם לא משתמשים בביטוי הזה, שמת לב. מה? אני אף פעם בשיעורים שלי לא השתמשתי במילה מצפון. הנשמה? או הכרה מוסרית, שבנפש. אבל המצפון זה כאילו ישות העומדת בפני עצמה. זה משהו שהוא בוזר ליהדות. אפשר לומר, תראה, אפשר תמיד להגיד מאיפה זה בא להם וכו', אבל אני אומר, למה הם מתכוונים? כשהם מגדירים את זה, הם לא מתכוונים מה שאנחנו מדברים עליו. כן, כן. לא, אני יכול, אבל לא עכשיו, כי זה לא הנושא. כן, הלאה. אז איפה היינו במערב? ואין זה נחשב שהוא מקבל דבר כאשר מסר ומתן שלו באמונה, הוא מחזיר לחברו מה שמקבל ממנו. ואם לקח וקנה דבר מאחד, נותן דמיו, ובזה הצד הוא נבדל מן הגשמי אשר הוא מקבל. ועל זה אמר הכתוב, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. מה זה הר השם? עולם הבא. כן, כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שאחד מהשמות של העולם הבא בתנ״ך זה הר השם. ועל זה נאמר, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב. מה זה בר? מה פתאום? נקי. בר זה לשון נקי. כן? דבר מבורר. בר לבב שיש לו לב נקי. עכשיו, בעזרת השם, כל יום ראשון כשאתם תקראו את המזמור הזה, אתם תדעו למה אתם מתכוונים. בסדר? נקי חפיים, ובר לבב שיש לו לב טהור. כן. שזה הוא, אז מה זאת אומרת? רצה לומר שזה הוא שראוי להיות במחיצת השם יתברך, אשר הוא נקי כפיים, אשר לא לקח דבר שאינו ראוי לו, ובשביל זה הוא פשוט ואינו חומרי, כי החומר הוא שמקבל. ולפיכך אמר אחריו, הוא בר לבב. כלומר, אדם שהוא בר לבב והוא שכלי. אגב, כתוב בגמרא שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. מה זה גופם?
מגופם.
מה זה גופם? עצמם. כן? חז"ל שאומרים גוף, לא מתכוונים מה שאנחנו קוראים גוף. אצל חז"ל המילה גוף פירושו עצם. עצם הדבר. נכון? גופו של דבר. כן? כשאתה אומר, לגופו של העניין, מה אתה מתכוון? לבשר שלו? לכן, כשאני אומר, כשחז"ל אומרים, חביב עליהם מגופן, הם לא מתכוונים לגוף, אלא מעצמם הכוונה. מה פירוש המילה עצמו? לא, מי עצמו? כלומר, יותר חשוב לו הממון שלו מאשר עצמו. מה? עצמו זה אני. חייב, אפשר להגיד, כן? כן, אז איך, כשחז"ל רוצים לדבר על הגוף, מה?
מה הכוונה? אם זה לא גוף, אז מה זה?
תגיד לי, מה, אתה גוף? אתה גוף או לא? לא, אתה לא גוף, זהו. אז מי זה עצמך?
הנשמה שלי.
לאו דווקא, הנפש. זה הנפש. החלק שבי שובר אני, זה הנפש. עכשיו, כשחז"ל רוצים כן לדבר על הגוף, איך הם אומרים? כשחז"ל רוצים לדבר על גוף, ובאיזה מילה הם משתמשים?
בשר.
בשר, יפה. בשר. כן? מה? מה זה קשור לנושא?
נפשך זה החיים.
נכון, אפילו נותן את נפשך.
ומודך זה המון.
נכון. אז לכן הגמרא אומרת, למה כתוב גם בכל נפשך וכל במודך? כי יש אדם שממונו חביב לו מנפשו, יש אדם שנפשו חביב לו מממונו. אז חז"ל אומרים לך שאצל הצדיקים הממון חביב יותר מפני שאינם פושטים ידם בגזל, נכון? כלומר, כיוון שהוא לא רוצה לקבל מה שאינו שייך לו, אז מה שכן שלו חביב עליו במיוחד, כי הוא משתמש בזה לכל מיני דברים חיוביים, נכון? זה חלק מעצמו, אפשר לומר, כן. כי זה באמת מגיע לו, אז זה חלק מעצמו, כן. ודאי, כי החיים שלו זה בשביל לשרת אחרים. אז בשביל מה הוא צריך את חייו? מי שרוצה לחיות בעיקר, אז הממון פחות חשוב לו מחייו. כי הוא כל הזמן עסוק במה הוא יקבל. אז הדבר החשוב יותר שיש לקבל זה החיים. אבל אצל הצדיקים החיים לא כל כך חשובים. כן? אפשר לוותר עליהם. אז מה חשוב? הממון. למשל, לא, זה הכוונה ש... השאלה מה חביב, לא על מה הוא יוותר. יכול להיות שבמצב של פיקוח נפש זה אחרת, יש שככה דין. אבל אני מסביר שאצל הצדיק, אם היא תיתן לו את האפשרות להשתמש בממונו לדבר חיובי, זה יהיה חשוב לו יותר מאשר העובדה שהוא מאריך ימים למשל. כן? אז זה מה שכתוב כאן. וזה, אגב, הדברים האלה מפורשים ברש"י על הפסוק ויוותר יעקב לבדו, נכון? רשם הרשי אומר את זה, שצדיקים אמונם חגלים גופם. וזה ברשי על פרשת וישלח. כל אדם צריך ללמוד כל הפרשה של שבת, עם כל פירוש רשי, ולזכור אותו. כן, מה אתה אומר?
לאחרים יותר, אבל אתה היה אכפת לתת לאחרים,
אז
הפוך,
תאריך
ימים
כדי לתת
יותר לאחרים.
אז זה משהו אחר, אפשר גם את זה. כן. אבל אז חייב עם חלק ממונו. זה בסדר, בסדר, הבנו מה הייתה הכוונה, נו באמת. וזהו שאמר כאן, גם כן, אחר שאמר נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. זו השאלה השנייה ששואלים אותו, נכון? קבעת עיתים לתורה. כלל הדבר. הדין בתחילה כאשר בעל העליונים אשר אינם בעלי גשם, אם היה נמשך אחר הנשמה הנבדלת השכלית, או היה נמשך אחר גופו הגשמי. ואמר, קבעת עיתים לתורה. כי מצד הנשמה שהיא נבדלת, ראו שהיא נמשך אחר השכלית. ולפיכך, תחילת דין האדם קבעת עיתים לתורה שפנה מענייני החומרים אל התורה, עד שהיה קובע עיתים לתורה. כי קביעת העת מורה על שהשכל הוא עיקר באדם, ולא היה השכל אצלו דבר מקרה. כן, יש אדם שלומד תורה, אבל זה לא אצלו בקביעות. כן, אבל זה לא אצלו בקביעות. מה זה קביעות? מה שהאדם מתייחס אליו כאל עיקר. נכון? מה שקבוע אצלי זה מה שעיקר אצלי. לכן קבעת עיתים לתורה.
כן.
כן.
העיקר זה 23 שעות נקודה 55, זה 5 דקות, זה לא עיקר, וקבעתי 5 דקות.
אבל קבעת 5 דקות. זאת אומרת, אתה לא זז מזה. זה סימן שזה העיקר. אבל זה הדבר החשוב. כל השאר לא קבוע.
אני הולך כל יום לעבודה מ-9 עד 6, קבעתי שעה לפני ושעה אחרי, העיקר הוא שזה מ-9 עד 6, זה לא שעה, אפילו שאני קבעתי שעה לימוד תורה לפני ושעה אחרי.
אבל קבעת. כלומר, יש אדם...
גם קבעתי 9 שעות בעבודה.
גם קבעת 9 שעות בעבודה, זה הצד של השייכות שלך לעולם הזה. אתה שייך לעולם הזה, זה נורמלי, אז אתה קובע עיתים לעולם הזה. השאלה אם אתה גם קובע עיתים לעולם הבא, או שאתה לומד מתי שבא לך, כשמתחשק. זה הכוונה. הקביעות מראה שאתה נטוע שם. ואמר, קבעת עיתים לתורה, כי מצד הנשמה שמבדלת ראו שיהיה נמשך אחר השכלי. ולפיכך תחילת דין האדם, קביעת עיתים לתורה שפנה מענייני החומרים אל התורה שהיה קובע עיתים לתורה, כי קביעת העת מורה על שהשכל הוא עיקר באדם ולא היה שכל לצוא דבר מקרה. וכן, עסקת בפירייה וריוויה. כן? האם הבאת ילדים לעולם? כמו שאמרנו, שראו שיהיה נוטה אחר הנבדל מן החומרים. ולכך, יש לו לעסוק בפירייה וריוויה. לפי שהנבדל אינו נחשב פרטי רק כללי. והוא אין צריך לו לעסוק בפירייה וריוויה, כי הוא בעצמו אינו נחשב פרטי. כי הפרטי הוא מצד הגשמי בלבד, אבל הנבדל הוא כללי, כמו שמבואר זה מעצמו, ומי שעוסק בפירייה וריוויה, הרי הוא כמו כללי, ואינו נחשב עוד פרטי. ולפיכך הוא מדמה לנבדל, שנחשב הנבדל פרטי. כלומר, יש תכונה נוספת לנבדל, זה שהוא כללי ולא פרטי. נכון? הנבדל... ראה, מה הפירוש המילה נבדל במערל? מה פירוש נבדל? מה פתאום? נבדל במערל פירושו רוחני, זה עוד ביטוי. בסדר? זאת אומרת, מה שנבדל מן הגשמי. הנבדל מן הגשמי הוא כללי. מובן? מה קרה לך? נא, מתוח. לא. אז זה מה שאני מסביר. הנבדל, כלומר הרוחני, הוא רואה את הדבר בכללותו. מה שאני אם אתה מדבר על סוס. סוס פרטי הוא גשמי, נכון? סוס גשמי הוא פרטי. לעומת זה, מושג הסוס, הסוסיות כמושג, איננה נמצאת לא בסוס הזה ולא בסוס השני. אלא זה מושג כללי. נכון? כמו כשאתה אומר האדם. האדם זה מושג כולל. יש אדם פלוני, אדם אלמוני, זה כבר פרטי וזה גם גשמי. מובן? מעניין, למשל, הייתה בעיה אצל הפילוסופים מקדם. למשל, אריסטו אמר שהנושא של החוכמה זה הכללי. והחוכמה אינה עוסקת בפרטי. מצד שני, אריסטו כופר בזה שיש מציאות לדברים הרוחניים מצד עצמם. אז שאלו את אריסטו, אם ככה, במה עוסקת החוכמה שלך? היא עוסקת בדבר שאיננו קיים. בסדר? זה אחת הקושיות המפורסמות על תורת אריסטו. כן. כן. אתה הבנת ממש מה שהוא אמר. אז זה בדיוק מה שהוא אמר, נכון? נכון, הוא אמר שהדרך היחידה להתקשר לרוחני זה רק התורה. בשביל מה אני מדבר כבר שעה? הוא אמר, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה וריביה. כן, נו, סליחה, סליחה, נו, יאללה, דבר.
לא, מה, יש עוד דרכים להתקשר לרוחני, יש עושים אנשים מנטרקציות, כל מיני דברים. הוא אומר, זה הדרך היחידה
לפי המהר"ל, ההתקשרות אל הרוחני זה בקשר לאופיו המוסרי של הרוחני. וכאשר אני עוסק במדיטציה, למשל, אני לא מתייחס אל הממד המוסרי שיש לרוחניות. מה שכן, עסקת בפריה וריביה, זה מאוד מעניין הדבר הזה. כדי להביא ילדים לעולם, צריך לעשות מעשים גשמיים ביותר. אבל המעשים הגשמיים האלה מטרתן להוסיף חיים. הנה שאני אומר. כל מה שמוסיף חיים, שנותן ולא מקבל, זה הרוחני, לפי המערב. נכון? למשל, אצל הגויים, אם אתה רוצה להיות רוחני, אל תביא ילדים. נכון? פה זה ההפך. אתה רוצה להיות רוחני, תביא ילדים. כי זה מראה שמה שחשוב לך זה חיי הנצח. אתה רוצה לתת חיים לזולת. למשל, מעניין, לפי ספר הזוהר, כשהאדם נולד, ילד קטן, תינוק, יש לו רק יצר הרע. מגיל 13 ואילך יש לו גם יצר הטוב. למה? מה השתנה בגיל 13? הוא יכול לתת חיים לזולת. אז זה היצר הטוב. ואתם רואים עד כמה שזה שונה למשל מהתפיסה הנוצרית, ששם היצר המין נחשב להיצר הרע בהי הידיעה. בישראל זה בדיוק הפוך. אם יש לך אפשרות להביא חיים לזולת, סימן שיש בך יצר הטוב. מבחינה ביולוגית זה לא נכון. למה? שלא בגיל 13.
לפני.
אנחנו מדברים על בדרך כלל. כן. השאלה היא מי רוצה להביא ילדים לעולם. כלומר, האם זה חלק מן האידאל או לא? יש אנשים שמביאים ילדים לעולם במקרה, או מביאים ילדים לעולם כדי שהם ישרתו אותם. כן, אבל מה המשמעות? שזה חשוב לך לתת חיים לזולת. למשל, אחד הפעלים בעברית שמציינים את הרצון, זה הפועל אבה, נכון? אבה. א', ב', ה', נכון? ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, נכון? נכון? לא אבה יבמי, לא רצה, נכון? כלומר, א', ב', ה', בעברית זה לרצות. עכשיו, מסביר הרב קוק ברש מילין, האב, אם כן, זה הרצון הבסיסי. אז זה מוכיח שלפי העברית, לא הרצון לחיות הוא הרצון המקורי של האדם, אלא הרצון להחיות הוא הרצון המקורי של האדם. לכן אב זה גם לרצות וזה גם מי שמוליד. אב זה גם מי שמוליד וזה גם מי שרוצה. אב פירושו לרצות. ואב פירושו מוליד. אומר הרב קוק, אם כן, אתה רואה שלפי העברית, הרצון הבסיסי, הנורמה המקורית של הרצון, זה הרצון לתת חיים. לא לחיות, אלא להחיות. מובן? שמה?
שגם רוצה לפרוע שם, יהיו אנשים...
הוא רוצה להחיות, כן, כן. לכן הוא הבורא. נכון?
מה אם מוסרי
בעיתים? איך קרה מוסרי כובד בעיתים? הקרה שזה קבוע. שזה חשוב לך. כלומר, חיי הנצח חשובים. ברור? הלאה. אז מי שעוסק בפריה וריביה, הרי הוא כללי ולא נחשב פרטי. לפיכך הוא מתדמה לנבדל, שנחשב הנבדל פרטי. ואמר עוד, עכשיו השאלה הרביעית ששואלים אותו, ציפית לישועה. מה קרה? וביור עניין זה, כי הנבדל הוא בפועל, ואדם הגשמי אינו בפועל, רק הוא בכוח, כי זהו עניין החומר שהוא בכוח, וכאשר אינו מצפה לישועה, הרי האדם הוא בכוח ולא בפועל. הוא מסתפק במצב דפוק של העולם, והוא חושב שזה המצב שבו הוא צריך להישאר. אז אם כן, הוא לא שייך אל העולם הנבדל, שהוא עולם מושלם בפועל. אבל המצפה לישועה, שיהיה האדם בפועל, כמו שהם הנבדלים שהם בפועל, לא נחשב אדם זה בכוח, רק כאילו בפועל כאשר הוא מצפה לישועה אל הפועל. כי ידבר לך, כי הישועה שתהיה לעתיד, שיהיה אז האדם בפועל לגמרי, מה שלא היה עד ביית המשיח. זה דבר מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אבל מה הקדוש ברוך הוא לא ברא? את הבן אדם. נכון? מי בורא את הבן אדם?
האדם.
האדם. מה זה בן אדם? זה האדם בפועל. עכשיו, האם האדם כבר יצא אל הפועל או לא? עוד לא. יוצא לפי זה שהאדם זה אדם הראשון. בן אדם זה המשיח. ומה אנחנו? אנחנו כבר לא אדם, כי אנחנו התקדמנו קצת, אבל אנחנו עוד לא בן אדם. עוד לא הגענו. אז המתח הקיומי שבתוכו אנחנו חיים, זה המצב הזה שבין הכוח לבין הפועל. אנחנו יצור בהתהוות בלתי מושלם שהולך ומשתלם. לפי זה היגיון. היגיון אומר את זה. הרי אם אני אומר בן אדם, זה אדם בפועל. זאת אומרת, מה אני מצפה מן המשיח? להיות האדם השלם, נכון? מה אתה מצפה מהמשיח? שהוא יחצי אדם, שהוא ירבע אדם. זה מה שאני מסביר לך. המשיח, משמעותו, האדם שיצא לגמרי אל הפועל. שהוציא לפועל את הזהות של האדם בשלמותה. אנחנו עוד לא הצלחנו להוציא לגמרי אל הפועל את זהות האדם. התקדמנו במשך כמה אלפי שנים. כן? לעומת מה שהיה, זה יותר טוב. אבל זה עוד לא יצא אל הפועל. והראיה, למשל, זה האופנה. שמת לב שבני אדם מתלבשים כל הזמן בבגד אחר. זה סימן שעוד לא הגיעו לאידאל האנושי. כאילו עדיין אנחנו עדיין בחיפוש. אצל נשים עוד יותר מאשר אצל גברים. נכון? כי הרי מה אומרת אישה כשהיא פותחת ארון מלא בגדים? אין לי מה ללבוש. זאת אומרת ש... לא, זה דבר עמוק מאוד. אין לי מה ללבוש כי זה רק שלבים בדרך למה שאני צריכה להגיע. זה עוד לא זה. כלומר, הציפייה לחיי העולם הבא יותר גדולה אצל נשים מאשר אצל גברים. האיש מסתפק בג'ינס הרגיל שלו. כן? היא לא. כן? כן. היא עוד לא... נכון. למה ברצינות? ועכשיו זה לא היה ברצינות?
לא, עכשיו... יש בדברי הנביא, לא פעם, ואתה בן אדם.
כן.
מה הכוונה? אדם באמת כבר אדם שלם?
במיוחד אצל יחזקאל.
מה כן?
אצל יחזקאל. כן, חזר הוא מבנו של אדם הראשון שעשה תשובה. כן, כלומר, הוא בא להשלים את האדם. הנביא יחזקאל הוא הנביא של הגאולה, נכון? הוא מתאר מה שיעתיד להיות. נכון. גם המשיח נקרא בן אדם, כן? כתוב, על בן אדם אימצת לך. כבר אנש עתה. כן? איפה היינו? לכך הדין, אם היה מצפה לישועה שיהיה בפועל ולא יהיה נשאר בכוח, ודברים האלה מבוארים. וכן מה שאמר, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. זה כנגד, זה שתי השאלות האחרונות, כנגד חוכמות ודעת. כל זה מעלה נבדלת, שכך ראוי, מי שנתן בו השם יתברך נשמה משכלת, שיהיה משכיל בחוכמה ובבינה. ולפיכך צריך שיהיה נמצא על שלמותו הראוי. ואם לא כן ייתן הדין על זה, כאשר היה נוטה אל החומרים. כן? כלומר, האדם מצד שיש לו נשמה, מתעסק בדברים שיש להם ערך בפני עצמם. לאו דווקא תועלתי. וזה פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. כן. מה? כתוב פה תורה? זה גם בתורה. מה? יש אנשים, משל, שמתעסקים בדברים רוחניים, ולהם תורה.
וזה בסדר.
כן. הרי לך שישה דברים, בקטון החל ובגדול קילה. ואבן הדברים האלו מאוד מאוד. מה זה אבן דברים האלו מאוד מאוד? אם אתה תבין, כשהמהר"ל אומר אבן הדברים האלו מאוד מאוד, הכוונה שיש גם משמעות על פי הקבלה לדברים שהוא אמר. כן, שהשש שאלות האלה מכוונות כנגד ספירות וכו'. ואמר שאף שיש בו כל הדברים, צריך ליראה, ליראת השם. כן, הרי מה אמרנו? ואפילו האחי, אם יש יראת השם אז בסדר, אם לא, אז לא. מה זה יראת השם? זהו, אף כי יש בו המעלות שיש לעליונים, צריך ליראת שמיים, כי האדם הוא עלול, ואין לעלול קיום מצד עצמו כי מצד העילה, וכאשר אין בו יראת שמיים, הרי נשאר העלול בעצמו, ואין קיום לעלול בלא עילה. אבל כאשר יש בו יראת השם יתברך, אז הוא מקוים על ידי העילה, שיש לעלול קיום בעילתו, ולפיכך כתוב יראת השם היא אוצרו. כן, זה מובן. אם נצייר לעצמנו את האדם כנקודה, מה הרוחב של נקודה? אין סוף, זה גדול, אין סוף, אין נקודה?
אין
לך, אני שואל אותך, מה הגודל של נקודה?
אין לה גודל.
אין לה גודל. אז אל תגיד לי אין סוף, אין לה גודל. נכון. עכשיו, אם אתה מרחיב את הנקודה, זאת אומרת, אתה שם לה היקף, אז כבר, זה כבר לא נקודה, זה משהו שתופס נפח. ככל שתוסיף יותר, יותר ויותר נפח, נכון? כן או לא? עכשיו, נתאר לעצמנו את שפע האינסוף שרוצה לעבור. אם האדם הוא נקודה, הוא לא מפריע לשפע האינסוף הזה לעבור, כיוון שהוא לא תופס מקום. אבל אם הוא תפס נפח, למשל הוא פלפל בחוכמה, והוא הבין דבר מתוך דבר, והוא עסק בפרייה וריבייה, והוא קבע עיתים לתורה, אז הוא כבר מנופח הרבה. אז הוא עוצר את השפע הזה מלעבור דרכו.
זה לא טוב.
אז זה לא טוב, כי הוא מנותק מהשם. כי הוא עומד כבועה בתוך שפע אינסוף, ואיננו נותן לחיים לעבור דרכו. מה זאת אומרת?
למה זה עוצר?
אם אדם עושה בעצם את כל אותם שפעים דברים האלה,
אתה רוצה, נגיד, להתרטב בגשם. אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך פשוט לצאת אל הגשם, מקבל, נכון? אם אתה שם לעצמך מטריה, אז כל הניסיונות שלך להתרטב ילכו לטמיון, ירדו לטמיון בגלל שהרי יש לך מטריה. אז אני אומר אותו דבר, אם אדם רוצה להתחבר אל שפע אור אינסוף שעובר דרכו, מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות קטן. ככל שהוא יותר רחב, הוא יותר עוצר. נכון, זה הקושי. למשל, אני למדתי הרבה תורה, למדתי מתמטיקה, ויש לי הרבה כסף, ויש לי הרבה ילדים, ויש לי הרבה אישי. אז היש שלי הולך ומתרחב. ואז אני מספק את עצמי על ידי עצמי. ואז אני לא מקבל הזנה מחוץ לי. לעומת זה, העני, שאין לו כלום, אז הוא, מאיפה הוא מקבל חיים? מת השם. אז יש פה איזה בעיה, איך אפשר להיות גם עשיר וגם עני כאחד? כלומר, איך אפשר מצד אחד להרבות את כל הקניינים האלה שמתוארים כאן, ומצד שני, להישאר עם יחס אל העילה, להכיר בזה שאני עלול כלפי העילה. אז התשובה שלי נותן כאן, אתה תתחיל ביראת השם. כלומר, אם יש לך יראת השם, זה סימן שיש לך יחס אל העילה. ולכן כל מה שאתה מרחיב את עצמך, זה הרחבת השפע. מובן? ואז אתה הופך להיות כלי. ואז זה קשר. מובן? כלומר, לכן אומרת הגמרא, אם יש יראת השם, אז זה טוב מאוד שיש כל הדברים האלה. היא עוצרו, כלומר, זה עוצר, מלשון מחסן, זה מאחסן את כל הדברים האלה. אם אין יראת השם, חבל. נכון, נכון, זה הכוונה. אבל השאלה, למה הוא מקבל ומעביר?
אם הוא מקבל ומעביר, אז בעצם הוא יוצר משהו פתוח.
נכון, הוא צינור. נכון, אז זה מה שאומר כאן. אבל כאשר יש בו יראת השם ברך, אז הוא מקוים על ידי העילה שיש לעלול קיום מילתו, ולפיכך כתוב יראת השם היא אוצרו. כי האוצר הוא מקוים, ואמר כי יראת השם הוא המקיים את הכל, והוא דומה לקו חומתין המקיים את התבואה. שאם אין כאן קו חומתין, אף על גב שהתבואה יפה וטובה, אין קיום אל התבואה, רק מצד קו חומתין אשר הוא מקיים הכל. וכך, אף על גב שיש בה אדם כל המעלות, סוף סוף אין לעלול קיום כלל בלא העילה, וצריך אל העילה מקיים אותו. וזהו על ידי יראת השם, שנראה כי יש לאדם עילה שהוא מתיירא ממנו יתברך, ולא כאמר אהבת השם מוצרו. כי אין דבר זה מקיים את הכל, רק ביראת השם, שידע שהוא עלול ויש לו עילה. יש לכם פה הגדרה של יראה. שהוא יודע שהוא עלול ויש לו עילה. והרי נתבהר לך עניין זה המצפה לישועה. עכשיו, כל זה הוא הביא בגלל רק השאלה השלישית, לא, הרביעית בעצם, שמעניינת אותנו, נכון? כי הרי הספר, על מה מדבר? על מה מדבר הספר? מה הנושא של הספר?
גלות.
גלות וגאולה. נכון? לכן הציפייה לישועה, שזאת השאלה הרביעית, היא זו שמעניינת אותנו, לכן הוא חוזר לנושא. והרי נתבהר לך עניין זה המצפה לישועה, שהוא מחויב על האדם שיצפה לישועת השם יתברך תמיד, שיהיה האדם בפועל השלמות כמו שהם העליונים. ולפיכך הדין על זה תחילה כמו שהתבהר.
סליחה, אמרנו שפה שמי שמקיים, מי שאין לו יראת השם, אז מה מקיים אותו?
זה הקשר שלו אל העילה, נכון.
כן, אבל עכשיו מי שאין לו יראת השם, אז איך הוא מתקיים?
הקדוש ברוך הוא מקיים אותו.
אבל לכאורה אין לו קשר לעילה.
נכון, ולכן אין לו אחרית. לכן אין לו עולם הבא.
אז פה הקיום זה מדובר בעולם הבא.
הקיום הנצחי, כוונה. כן. כל טוב. לא. אבל יש תכונה מוסרית לרוחני. כלומר, זה אופייני ליהדות לחפש ממד מוסרי לרוחני.
זאת אומרת, ההגדרה שהרב אמר היום זה בעצם הדבר הזה.